התמוטטות הגשר שהייתה כאן בסמוך, יש הרוגים ופצועים. אנחנו מתפללים מכאן לרפואה שלמה. יהיה השיעור הזה בראש ובראשונה לישועה ולנחמה. השיעור מוקדש לעילוי נשמת דוקטור נורמה נתן יעקב בן רב זלי גורני, זיכרונו לברכה. עסקנו בשיעורים האחרונים כמעט כולם במסכת אבות, ואנחנו מסיימים בה את הסיבוב השני. אני מבקש ברשותכם לשוב לשיעורים שנותרו לנו בקיץ לפרשות השבוע, ובחזרה לפרשות השבוע, כדי שהדברים יתחברו למסכת אבות, נתחיל את הפרשה שלנו מתוך משנה בפרק החמישי באבות, הפרק שקראנו השבת, שבעצם עוסקת בכל הפרשה, פרשת בלק, פרשת בלעם. עיקר העיסוק שלנו נקדיש לא רק לפרשת בלק, אלא גם לפרשת חוקת וגם לפרשת בלק, שמחוברות יחד בחיבור מאוד מהותי. המשנה היא המשנה שנמצאת במקור מספר 1. כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. עד כאן חלק א' של המשנה. פשוט, אבל מוזר משהו. אם הייתי צריך לאפיין את בלעם הרשע, מן הסתם היו לי לאפיין בו כמה מילים הרבה יותר ספונטניות מהבעיות המידותיות שמנויות כאן במשנה. סביר שהייתה לו עין רעה באמת, ורוח גבוהה, ונפש רחבה. אני קודם כל הייתי מונה את הרשע והרוע והרצון למגר עם. ובכלל, מה זה העמדה הזאת של בלעם הרשע מול אברהם אבינו? אנחנו רגילים לבלעם הרשע שעומד בניגוד למשה רבינו, אבי הנביאים שלנו, מול נביא אומות העולם, בלעם הרשע. ומי הם התלמידים? זאת אומרת, בלעם הרשע מכאן ואברהם אבינו מכאן יצרו שתי תפיסות עולם. והעולם מחולק לתלמידים של זה ולתלמידים של זה. מה כתוב פה? המשנה מסיימת, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוכלים בעולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהינום ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך. בעיה במשנה, כמו בכמה משניות שנגענו בהן, היא פשוטה, פשוטה מדי לכאורה. תלמידיו של אברהם אבינו נוכלים עולם הבא, אוכלים בעולם הזה ונוכלים עולם הבא, ותלמידיו של בלעם הרשע, הכל הפוך. מה כתוב פה? האם זה יכול לשפוך אור על הבנת הפרשה בבלעם? האם זה מסביר לנו את המושג של בלעם כחלק מהתורה כולה, אם אנחנו מחברים את זה אל מול אברהם אבינו? אנחנו נחזור למשנה הזאת בעזרת השם בסוף, אבל אני רוצה להגיע אליה דרך עיון בפרשה, בעצם בשתי הפרשיות, פרשת חוקת ופרשת בלק, ומתוך הדברים האלה נשוב בעזרת השם אל המשנה הזאת בסוף. אני חושב שהיא מקפלת בתוכה הבנה עמוקה מאוד בכל מה שמבקשת לגלות הפרשה הזו של בלעם. יש בה בפרשת בלעם כמה קושיות בכלל בלי להיכנס לפסוקים. למרות שאני רוצה ללכת לפי הסדר מחוקת, יורשה לי רק להעיר את ההערות לגבי פרשת בלק. איך שואל האברבנאל, שאלה שקדמה לו הרבה הרבה, מה זה בכלל כל הסיפור הזה? אם אין ערך לקללתו של הרשע הזה, הרי כך קרה בסוף, ויהפוך השם אלוהיך את הקללה לברכה, אז שידבר דיבורים, שידבר, הרי אנחנו לא מתרגשים מדיבורים. אם אין ערך לקללה, אז מה אם הוא מדבר? אם יש, אז מה זה? איך יש ערך לקללה אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה? בכלל כל המהלך של בלעם מוזר. אומר לך הקדוש ברוך הוא לא. אתה הרי מבין שאת הכוח אתה מקבל ממנו. הקדוש ברוך הוא אומר מפורש, לא תאור את העם כי ברוך הוא. אז בשביל מה אתה הולך? מה טיב הקשרים בין בלעם לבין הקדוש ברוך הוא? אתה כן מאמין בכוח? אתה יודע שהכוח ממנו ואתה מנסה לנצח? איך? מה? זו פרשה יחידה בכל התורה כולה, שהיא כולה מין משהו מגי כזה. כוח קוסמותי. מההתחלה עד הסוף. כולל בסוף איזה מין נבואות של קוסמות כאלה. ידיעות, ויסע משלו ויאמר, וחי יצחה איתה את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, בלעם. היה נוח, אילו היו אומרים, טוב, זה איזה מין דמות פלאית, שככה קצת חלילה משעשעת אותנו, ובזה העסק מסתיים. אבל כשנתקדם הלאה בספר במדבר, ונגיע לפרשת פנחס, נגלה שבמלחמה הגדולה עם מלכי מדיין, הדבר החשוב ביותר זה ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. בלעם הוא אויב מרכזי, גדול. עמי זכורנה, כך נקרא בהפטרה השבת, עמי זכורנה מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם בן באור. זכור, את הדבר הזה צריך לזכור, מה הוא עשה? אם הוא היה שעשוע, אז הוא לא היה האויב ההיסטורי הגדול שלנו. זה בעצם הקושי הגדול. דיבורים. מה ערכם? מה הפחד מהם? מה המתח? ולפני כן, זה מחובר לרצף הרעיוני של במדבר. או שבמקרה הגיעו למואב, והטקטיקה עם סיחון הייתה מלחמה. כי הם יצרו מלחמה. הטקטיקה עם אדום היה מסע ומתן דיפלומטי. הטקטיקה עם מואב היה לעמוד בצד ולשמוע את הקוסמויות של בלעם, כי בלק שכר את שירותיו. זו ההבנה, בשטחיות הזאת צריך להסתפק. או שבדיבורים האלה של בלעם יש יסוד, מהלך חיוני, חשוב להבנה, שקשור לעצם ספר במדבר על מפתן הכניסה לארץ ישראל. אנחנו ברשותכם את כל זה נשאיר כדי להגיע לזה לאט לאט. פרשיות חוקת ובלק. סליחה, שבעיונם אנחנו עוסקים עכשיו, מרוכזות בשנה ה-40 של דור המדבר. מרים מתה. פרשת חוקת, ואני ברשותכם עכשיו רק רוצה לראות רגע את הרצף. פרשת חוקת פותחת בפרשה קשה מוזרה שאיננה שייכת לשנה ה-40, וצריך להבין מה היא מחפשת פה, פרשת פרה אדומה. מקור 2, אלה כל הפסוקים שאנחנו נראה מהם רק בודדים. מדבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. פרה אדומה זאת טהרה מטומאת מת. פרשת פרה אדומה על פי הפשט קדמה ודאי לבניין המשכן, אחרת אי אפשר היה להיכנס למשכן. את המשכן בנו לפני 38 שנה. כך שפרשת פרה אדומה חשובה מאוד, אבל היא מופיעה לא במקום. קושיה א', מה מחפשת פה פרשת פרה אדומה? עסקנו פעם בהרחבה בתוכן, בניסיון להבין את הלא מובן, את הבלתי ניתן להבנה של פרשת פרה אדומה. הפעם אני עוסק רק במיקום. למה היא נמצאת פה בפרשת חוקה? אם תשימו לב בפרשיות האחרונות במדבר, אין דבר כזה. יש מצוות, אבל הן באות בהקשר ממשי לסיפור שהיה. אחרי פרשת המרגלים והמעפילים, נוצאים לנו מצוות שקשורות להפרשת חלה, לנסחים, שנלמד קצת את ערכה של הארץ. אחרי פרשת קורח, שמורד בכהונה ובלוויה, וחולק על כל הקודש של שבט הכהונה, מביאים מצוות ששייכות לתרומת מעשר, למעשרות שנותנים לוויים לכהנים, ליחס בין לוויים לכהנים, מאוד מחובר. מה לפרשת חוקת ולפרה אדומה? שאלה א', משם ואילך ועד סוף ספר במדבר אנחנו נמצאים בשנה 40. תחילת הדברים בפרק הבא, בפרק כף, הפסוק השלישי שיש לפנינו במקור 2, ויבואו בני ישראל כל העדה מתברכים בחודש הראשון וישב העם בקדש ותמות שם מרים ותיקבר שם. וכדי לראות את הדברים ברצף אני אומר את הדברים על פה, תראו את הפסוקים בפנים אם תרצו. פרשת מי מריבה היא 14 הפסוקים הראשונים פה. פרשה ארוכה, תמוהה כולה, מההתחלה עד הסוף. מרים מתה, אין מים לעדה. לבאר של המדבר זכה העם הזה בזכותה של מרים, ועם מותה של מרים אין מים. העם מבקש ממשה לשתות, משה נבהל מפני הקהל, דבר לא מובן, יחסית לבקשות ולחטאים במרכאות אחרים, שהעם הזה ניסה או חטא או, 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 או ביקר במדבר, זו בקשה מאוד נורמלית, העם ביקש מים סך הכל. איך מופיע פה בפסוקים שלפנינו? הם מתארים את המדבר לא מקום זרע ותאינה וגפן ורימון ומים עין לשתות. נכון. אני חושב שלא יכולה להיות הגדרה מילונאית יותר טובה וצמחונית למדבר. אין כאן אמירות קשות. הם לא אומרים לחם קלוקל, והם לא אומרים זכרנו את הדגה, והם לא מדברים על הבשר במצרים, והם לא מבקשים מותינו במדבר. כל זה היה כבר. בכל הפעמים ההם משה קיבל את זה בסבלנות. הפעם הם מבקשים מים. ומשה מאבד את הסבלנות. מה קרה? אחר כך בא הקושי השני של פרשת מי מריבה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימה והשקיטה את העדה ואת בעירם. משה רבינו חוטא. לא ברור מה החטא. ברור שעל החטא הזה הוא נענש שהוא לא מכניס את הקהל לארץ ישראל. הוא ואהרון מצטווים ברגע זה להפסיק את ההנהגה. אחרי פרשת מי מריבה, עוד פרשייה קצרה שמיד נחזור אליה, אהרון יעלה להור ההר עם משה ויאסף שם אל עמיו. בעצם המנהיגות נגמרת. מרים מתה, אהרון מת, משה כבר יודע שהוא לא ממשיך, הוא מצטווה בפרשה הבאה למנות מחליף. העם חש את סיום המנהיגות, אבל לא מובן בעצם מה הקשר בין החטא שעוד לא מובן בכלל מהו לבין רמת העונש לבין כל מה שקורה פה. מה היה החטא בכלל? לפי רש"י, ואנחנו נסתפק רק ברש"י, החטא היה שמשה היכה בסלע במקום לדבר. אז הוא היכה במקום לדבר. קודם כל אומר הרמב"ן, ולפני הרמב"ן, סליחה,
מניח, היכה במקום לדבר.
מה לחטא הזה ולאי הכנסת ישראל לארץ ישראל? למה משה מגיע לחטא הזה? מה חומרתו? איך הרמב"ן אומר? מה לסלע אם מדברים אליו ומכים אותו? אני למשל לא יכול להוציא מים מן הסלע גם ממכה. זה לא נס כל כך קטן להקות בסלע ושיצאו המים. לפני 40 שנה כשמשה רבינו היכה בצור, אז הוא היכה בצור ויזובו מים והתפעלו מאוד מהנס, ואף אחד לא אמר כלום. מה קרה הפעם? יותר מזה, אם באמת משה רבינו מצטווה לדבר ולא להקות, תשימו לב רגע לפסוק זין בפרק אף, במקור 2. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה והקל את העידה אתה ואהרון אחיך. אם הוא מצטווה לדבר ולא להקות, למה אומר לו הקדוש ברוך הוא לקחת את המטה? סתם? להישען? אם הציווי הוא דווקא לדבר, זה חלק משאלות רבים על רשי, אבל אנחנו ננסה להיות נאמנים לרשי. אנחנו ממשיכים. מסתיימת פרשת מי מריבה, שוב מרים כבר מתה, אהרון ומשה עכשיו מסיימים בעצם את תפקידם, ואז מגיעים לפרשה נוספת, פרשת מלך אדום. כדאי לתת טוב את הדעת על הפרשה הזאת, כי זאת הפעם הראשונה שבעצם משה רבינו, עם ישראל, מגיע כבר קרוב קרוב לארץ ישראל, ופונים אל האויב ממול, ומבקשים ממנו במסע ומתן דיפלומטי של שלום להיכנס לארץ. עכשיו צריך להבין, גיאוגרפית, נמצאים בקדש, קו קצר מאוד לארץ ישראל, כל מה שמבקשים מקדש, את מלך אדום, הוא דרך המלך נלך, לא ניטה ימין ושמאל, נעברה נע וארצך. מלך אדום מסרב טוטלי. בואו נשים רגע לב לשיחה עם מלך אדום. פסוק י' שיחה חשובה, אבל אני רוצה לראות אותה עכשיו על הרצף, אחרי זה נראה פרטים יותר. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. שימו לב לסגנון. בפעם הראשונה מתנהל מסע ומתן דיפלומטי על ידי משה רבינו. אנחנו בשנת ה-40, כרגע הסתיימה הנפילה של משה רבינו הפנימית במי מריבה, שחרצה את הגורל שלא משה מוביל את עם ישראל לארץ. בהמשך נבין, לא משה אלא יהושע. מיד מקדש, זה המקום שהם היו כשהיה מי מריבה, זה באותו מקום. שולח משה מלאכים אל מלך אדום, שימו לב לסגנון. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו וירדו אבותינו מצרים, אבני שב במצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו. וניצעק אל השם וישמע קולנו, אתם שומעים כאן את הנוסח קצת של הגדה של פסח, של הרמי עובד אבי, אווירה מאוד ביתית. אתה מדבר פה עם מלך אדום. הוא פונה אליו בצורה הכי אישית שיכולה להיות. אחיך ישראל. זו פנייה של אחים. אין אפילו לא פעם אחת נוספת שמשה פונה אל איזשהו מלך, סיחון, מואב, אוג, אח. הם באמת אחים. נגיע עוד מעט לאחווה הזאת. הוא מספר לו את כל ההיסטוריה. וירדו אבותינו מצרימה. הוא גם מספר לו את העניין שלנו. אנחנו יודעים להתפלל ונצעק אל השם. וישמע השם קולנו. והנאום הדיפלומטי נמשך. ונצעק אל השם וישמע קולנו וישלח מלאך. ויוציאנו ממצרים. והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך. נשמע כל כך יפה, הנה הגענו, נכון שחיכיתם לנו? הנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך. ויש בקשה קטנה, נעברה נע בארצך. ויאמר אליו אדום, פסוק י"ח, לא תעבור בי, תן בחרב וצא לקראתך. קצר, חלק, אל תספר לי סיפורים, לא אחיך, לא אח ולא חבר. זהו, לא תעבור בי, תן בחרב וצא לקראתך. אגב, תשימו לב להבדל האדיר בין פסוק י' ח' לפסוק י' ד'. אל מי פונה משה? פסוק י' ד'. אל מי משה פונה? וישלח משה מלאכים, ככה צורה הרשמית המסודרת, שליחים, מקדש אל מלך אדום. אישי. מי עונה לו בפסוק י' ח'? ויאמר אליו אדום. איפה המלך? משה פנה במכתב מאוד ארוך, עם סיפור ההיסטוריה האישית, אתה אחי. אדום עונה בצורה הכי טכנית שיכולה להיות. משפט קצר. לא תעבור בי, כולל איום. אם תעבור, אצא לקראתך בכם. מלך אדום לא תורח בכלל לענות. משה מקבל איזה מין בלנק מסודר מהממשלה של אדום. רשמי לגמרי, אין לי איתך שום עניין, ואתה מקבל מכתב רשמי. זה ממשיך. ויאמרו אליו, אל מי? אל אדום, או אל מלך אדום. ויאמרו אליו בני ישראל, במסילה נעלה. בימיך נשתה אני ומקנאי ונתתי מכרם. רק אין דבר ברגלי יעבור. תראו איזו התקפלות. פעם ראשונה, חייבים להזכיר את זה, פעם ראשונה שעם ישראל פונה במסע ומתן דיפלומטי עם משה רבינו. סוף שנת ה-40, רגע לפני הכניסה לארץ. למשה כבר אין כוח ובני ישראל פונים. כשמשה פנה אל מלך אדום, מי ענה? אדום הכללי. עכשיו בני ישראל פונים, העם. מי עונה? פסוק כך. ויאמר, לא תעבור. הפעם אני לא מאיים, אני מבצע. ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה. וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, ויית ישראל מעליו. קצר, ויאמר, אפילו לא אדום, קודם זה היה ויאמר אדום, זה היה רשמי, זה היה הממשל. ויאמר, זה מה שאני חושב קוראים היום תשובה דרך העיתונות. ויאמר, זה היה סיפור, אין לכם בכלל מה לדבר איתם. הם לא, אין התייחסות אפילו. שלחת מלאכים, מקדש, אל אחיך, תשכח מאחיך, תעזוב את כל הסיפורים האלה, אתה מקבל תשובה רשמית, הכי קרה שיש, עם איום מוגדר, ברור, קצר. בני ישראל מתחננים, במסילה נעלה, בכלל לא נעבור אצלך, נעבור באיזשהו ערוץ כזה, שאין בו בכלל יישוב, במסילה נעלה. ויאמר, לא תעבור. מה קרה פה? התשובה של אדום ברורה, אבל הקושייה היא הקושייה הבאה. כשסליחון לא נתן לעם ישראל לעבור, עם ישראל נלחם. איפה הכוח? אלא מה, הגעתם למסקנה שלא צריך להילחם. אז למה עם סליחון כן? אתם מבינים את התחושה של עם ישראל במדבר בשנה ה-40, כשבפעם הראשונה פונה המנהיג הגדול אל מלך אדום, ומלך אדום מלא כוח, ועם ישראל מקופל לגמרי? אנחנו בשנה ה-40, ואני חייב להוסיף משפט. הדור שיצא ממצרים כמעט כולו כבר מת. כמעט כולו, מפני שבחטא המרגלים נקבע שכל מי שנמצא כאן מבין 20 שנה ומעלה, הגברים מת. בעצם יש כאן דור חדש. זה הדור הצעיר שהולך להיכנס לארץ ישראל. הפגישה הזו מקדש עם מלך אדום היא פגישה מדינית ראשונה של הדור הזה. אתם מבינים את המשבר שעובר עכשיו הדור הזה כשהוא רואה את המנהיג שלו פונה אל מלך אדום ומקבל כזה כלום? הדור הזה שר כל בוקר, כמו שאנחנו שרים כל בוקר, את שירת הים. שמה הוא שר כל בוקר בערגה על התקופה שבה אז נבהלו אלופי אדום. מי נבהל ממי היום? הוא שר על התקופה של אילי מואב יוחזי מורעד. איזה רעד. מואב מביא את בלעם ומנהל מלחמה מגית מורלית בעם ישראל ושובר את העם ומושיב את העם בשיטין, והעם מתחיל לזנות אל בנות מואב ומתחילות מלחמות פנימיות בין זמרי לפנחס ומתחים. הכל נופל. כל ההירואיות שלפני 40 שנה, תקראו את הפסוק הזה של שירת הים ותראו את הפרשות האחרונות של במדבר, זה מקביל מילה מילה. נבהלו אלופי אדום, תקבילו. אלי מואב יוחזי מורד, תקבילו. נמוגו כל יושבי כנען, וישמע כנעני ויש ממנו שבי. הוא לוקח שבי. כל נגמר, משבר נורא. יפתח הגלעדי, אגב, הוסיף בהפטרה, והזמן קצר, אני בכלל לא נכנס לזה, קראנו השבת את ההפטרה של יפתח הגלעדי. בשיחה שלו עם מלך בני עמון הוא הוסיף תוספת, שלא רק למלך אדום שלחו מלאכים ומלך אדום שלח את התשובה הזאת, אלא גם למלך מואב שלחו מלאכים. מלך מואב, בלק בן ציפור הגדול. גם אליו שולחים מלאכים, ושום דבר. מה קורה אז? אהרון מת, ואז מופיעה פרשה מוזרה אחרת, ובה אנחנו עומדים בציטוטים. נוסעים מקדש, מגיעים אל הור ההר, שם אהרון מת, ובוכים את אהרון 30 יום. שנה 40 זה לא כל כך הרבה. 30 יום בוכים. ויסעו מהור ההר דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום. איך קראנו לזה? כביש עוקף אדום. מתחילים לעשות סיבוב, ואתם מבינים מה קורה לעם הזה? הוא כבר גדל 38 שנה על סיבובים. הוא רואה את הארץ מולו, מבקשים מאדום, מבקשים ממואב. כל הסיפורים על הצבא המנצח פתאום הופכים להיות נחלת ההיסטוריה. למשה אין כוח להנהיג. לאף אחד עוד אין כוח, לא מתמנה כאן שום מחליט. השם יהושע לא עולה בכלל בפרשות האלה. סובבים את ארץ אדום ולעם אין כוח. מה קורה? הגדרה נפלאה. ותקצר נפש העם בדרך. יודעים מה זה ותקצר נפש העם? המוטיבציה נגמרת. נפש העם קצירה, מתקצרת. לא פונים אל משה, לא מבקשים מים, לא מבקשים כלום. מתחילים לדבר. וידבר העם באלוהים ובמשה. זה עוד לא היה. דיברו, אבל אף פעם לא ישבו בין שניהם. עם הזה שבים סוף לפני ששר על אלי מואב ועל אלופי אדום, ידע בדיוק להאמין בהשם ובמשה עבדו. עכשיו כבר אין אתו בעיות. וידבר העם באלוהים ובמשה למהל, איתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אתם מבינים סיכום של 40 שנות מן במדבר? לחם קלוקל. אין לכם שום דבר אחר להגיד? וישלח השם בעם את הנחשים הסרפים. וינשכו את העם וימות עם רב מישראל. מגפה נוראית. ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו. זה אומנם הכי קיצוני, החטא, אבל זו גם התשובה הגדולה ביותר והמהירה ביותר שהייתה אי פעם במדבר. מיד אחרי
ויאמרו חטאנו, כולם. אין עכשיו עובדי עגל ולא עובדי עגל. 10 מרגלים והשאר, מאפילים ואלה שלא, עדת קורח והשאר, כולם. ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו, כי דיברנו בהשם בבר. התפלל אל השם, ויסר מעלינו את הנחש, והתפלל משה בעד העם. ואז איזה מין נס כזה, שנראה ככה חלילה חלילה, אבל פשוט לצורך העברה, איזה מין הוקוס פוקוס מוזר לגמרי. יאמר השם אל משה, עשה לך שרה, ושים אותו על נס, דגל. והיה כל הנשוך, וראה אותו את השרה, וחי. מובן, כך אמר הקדוש ברוך הוא, אבל עכשיו מתחילה פחות מובן. ויעש משה נחש וחושה. נניח ששרף זה נחש. לא ברור, אבל נניח שכן. אבל מי ביקש משה, ממשה לעשות את זה דווקא מנחושה? מה, זה עניין אסתטי? זה בהתנדבות. הבקשה הייתה לעשות נחש. שרף. משה מחליט לעשות את זה מנחושה. ויסימהו על הנה, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת, וחי. מה הרעיון? חז"ל כבר לא הבינו, ושאלו, וכי נחש ממית? וכי נחש מחיה? נדמה שהרצף הזה פותח מהלך שכשמבינים אותו אפשר להבין טוב את השנה ה-40 של עם ישראל במדבר, אבל אולי את כל ספר במדבר כולו. אני עוזב לרגע את השאלה על פרה אדומה, מה היא מחפשת בפרשת חוקת, עוד נגיע לזה. אבל מה עניינו של הרצף הזה? אותם סיפורים, מי מריבה, אחרי מי מריבה פנייה אל מלך אדום, מלך אדום עונה בצורה הכי תקיפה שיש, נפילה, אחר כך הנחשים, כי סובבים בארץ אדום, ואז השרף, ונחש הנחושת. אני מבקש להתחיל הכל במי מריבה. ממי מריבה להגיע לשם. הרמב"ן שואל במקור 4 את השאלה במי מריבה, כפי שהגדרנו אותה מלמעלה מקודם, בצורה קצרה וברורה. החטא במשה ואהרון, כותב הרמב״ם, במי מריבה אינו מתפרסם בכתוב. זה ראשי פרש. מפני שציווה אותם ודיברתם אל הסלע, ולא אמר והקיתם, שאילו דיברו, היה הקדוש ברוך הוא מתקדש לעיני כל העדה ואומרים, ומה סלע זה שאינו שומע ואינו מדבר מקיים דברו של הקדוש ברוך הוא? אנו על אחת כמה וכמה. עד כאן מצטט הרמב"ן את רש"י. מקשה הרמב"ן. ודברי אגדה הם, אבל לא נתחברו. דברי אגדה זאת אומרת, זה מופיע בחז"ל, אבל לא הבנתי את זה בכלל. כי מאחר שציווה כך את המטה, יש במשמע שיקה בו. אומר הרמב"ן, אם הוא ציווה לקחת את המטה, צריך לעשות בו שימוש. ואילו היה רצונו בדיבור בלבד, מה המטה הזה בידו? בשביל מה הוא מצטווה לקחת את המטה? וכן במכות מצרים שאמר, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. לא נאמר שם, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך ותקה בו. ובכל זאת מה עושה משה? מכה. מכה בצור, מכה על הים. ואף פעם לא התלוננו על זה. ולפעמים יאמר נטה את ידך, ורצונו לומר להכות במטה. כי הכתוב יקצר בדבר הנשמע. זה הגיוני שצריך להכות. ואין הנס גדול בדיבור יותר מההכאה, כי הכל שווה אצל הסלע. בשביל הסלע זה אותו דבר, זה לא משנה. שאלה חזקה ברמב"ם. ואני רוצה שנשים לב לנושא של הדיבור. מכאן ועד לסוף הספר. כי לעניות דעתי כשרש"י דיבר כאן על הסוגיה הזו של ההכאה במקום הדיבור, הוא ביקש למקד אותנו
בקוד שאיתו אפשר להבין מה קרה.
לא רק במי מריבה, במי מריבה, במלך אדום, בנחשים, בשרפים, אצל בלעם, כל הדרך.
הקדוש ברוך הוא שומע את תלונות בני ישראל במי מריבה. אומר למשה, קח את המטה ועקל את העדה. בוא נראה רגע יחד את הפסוקים. שוב מקור 2. קח את המטה ועקל את העדה אתה ואהרון אחיך. ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקיטה את העדה ואת בעירה. ויקח משה את המטה מלפני השם, עד כאן כאשר ציווה. עכשיו נראה מה הוא עושה לו כאשר ציווה. ויקהילו משה ואהרון את הקהל. שמים לב? א', מי מקהיל? משה ואהרון. מה הצטווה משה לעשות? להקהיל לבד. שון יחיד. קח את המטה והקהל את העדה. נכון, אתה ואהרון אחיך, אבל הוא מספח. מה עושה משה? לוקח את אהרון כשווה ושניהם מקהילים. אגב, הם הצטוו להקהיל את העדה. את מי הם מקהילים? את הקהל. נגענו בזה פעם, אני רוצה לחזור לזה במילה אחת עוד מעט. מאוד משמעותי. ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע. בואו נשים לב. ויאמר להם, שמעו נא המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירא משה את ידו, ויך את הסלע במטהו פעמיים. א', הוא מכה במקום לדבר, ב', הוא עושה את זה פעמיים. למה פעמיים? שיהיה בטוח. הוא הצטווה פעם אחת. ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. יאמר השם אל משה, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. עד היום, משה רבינו עבד באמת רק עם המטה. עד היום, כשצריך היה לבוא אל פרעה, צריך היה לבוא אל עם ישראל ולהראות לו את בקיעת הים ואת הקעת הצור, הפעולה הייתה עם מטה. מה בעצם אמור עכשיו להתרחש אלמלא משה ואהרון חוטאים במי מריבה? אלמלא הם חוטאים, משה מוביל את עם ישראל לארץ. כשמשה מוביל את עם ישראל לארץ, משה שמוביל את עם ישראל לארץ, זה אמור להיות מהלך שונה לחלוטין מהמהלך שמתרחש בפועל כשמי שמוביל את עם ישראל הוא יהושע בן נון. אילו היה זוכה העם הזה, היה נכנס כבר לפני 40 שנה לארץ, 39 שנה, מיד אחרי קריאת ים סוף ומתן תורה. זה היה המסלול. הוא חטא בזה שהוא לא האמין לדבר השם ומאס בארץ חמדה, ולכן הוא מתעכב פה במדבר הזה כבר 40 שנה. אילו היה נכנס עם ישראל לארץ ישראל מיד, היה מתרחש מה שעם ישראל שר עליו בשירת ים סוף. השם ימלוך לעולם ועד. מקדש השם כוננו ידיך. תביאי עמו ותתאי עמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת. יש מגמה ברורה. עם ישראל לא הולך ממצרים לארץ ישראל כדי לפתור לעצמו בעיה לאומית אישית. פתרון הבעיה לאומית של עם ישראל הוא שהעולם כולו יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרה כל ברך. זו המגמה שלו, בשביל זה הוא נוצר. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. שמעו עמים ירגז, וישמע יתרו. כל המגמה של העם הזה היא להוביל את העולם שכולו יצא ממצרים. לשחרר את העולם מפרעו, לשחרר את העולם ממה שמפריע לעולם להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, להוציא את העולם ממצרים שמתה על שפת הים. לצורך זה צריך לקרוע את הים, לקבל את התורה, להגיע לציון, ומציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אבל עם ישראל חוטא בדרך. וכיוון שהוא חוטא, ההגעה לציון מתעכבת. אנחנו בשנה ה-40. אלמלא חטא מי מריבה, ואת זה שוכחים כשלומדים את הפרשות, זאת לא רק כניסה לאומית, אלא כל החזון עכשיו אמור להתממש. משה רבינו אמור להכניס את העם לארץ, העולם כולו אמור להבין, העולם כולו יתפוס את שם השם, מקדש השם יוקם כוננו ידיך, והמהלך ממשיך הלאה, עד השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד. זאת המגמה. משה חוטא במי מריבה, עוד מעט נחזור לכם. בקדש, הוא שולח מלאכים לאדום. המלאכים שהוא שולח לאדום, פונים אל אדום ואומרים את המילים הבאות. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מתעתנו, וירדו אבותינו מצרימה וכו'. אתה יודע למה אני אחיך? לכן אני רוצה להזכיר לך, אדוני מלך אדום, את הפגישה של שנינו שנתקעה באמצע בספר בראשית בפרשת וישלח. שם היה המפגש האחרון בין הסבא שלי לסבא שלך, יעקב ועשיו. אגב, בסוגריים, תופעה מרתקת, כשמשה רבינו חוזר על הפרשה בספר דברים, בפרשת דברים, הוא הרי משחזר הכל, הוא לא מזכיר את המילה אדום, הוא קורא לאדום עשיו. כי הוא רוצה לבטא בדיוק את העשיוויות שיש פה. ואני שעשיו, עשיו, הכל שם הר שעיר ועשיו. הפגישה היא, הייתה כשיעקב חזר מלבן הארמי, הוא פוגש בדרך לארץ ישראל את עשיו, הוא לא יודע מה הולך להיות. עשיו מפתיע אותו ומושיט לו יד גדולה לשלום. עשיו פונה אליו ואומר לו, אחי נישא ומאליך ואלך לנגדך. נישא ומאליך ואלך לנגדך פירושו, בוא נפסיק את המלחמה, בוא נחזיר את הגלגל אחורה, בוא נחזיר את הגלגל למה שאבא רצה, לתת לי את הברכה המעשית של עשיו ולך את הברכה הרוחנית של יעקב. וננהל את העולם יחד, אתה ואני נתלווה זה לזה. יעקב היה זה שדחה את היד המושטת לשלום. ויעקב צריך לשלם את זה. ויאמר אליו אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי ודפקום יום אחד ומתו כל הצון. יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעיר. יש כאן הבטחה. ההבטחה מעולם לא מומשה. אמר רבי יעקב חיזרנו על כל המקרא ולא מצינו שהלך יעקב אצל עשיו. אפשר יעקב אמיתי היה ומרמה באחיו? באמת, משונה, לא ראים אף פעם שהוא רימה את אחיו, באמת, איך יכול להיות שהוא פתאום עושה דבר כזה? שר יעקב אמיתי היה ומרמה בו? אלא כך אמר לו, וכך היו הפשטים שלו תמיד, אני עוד אגיע, שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרי סתיו, והייתה לה השם המלוכה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ניפגש בעזרת השם כשהזמן יהיה קשיר לעניין. עשיו אחי גם אני הייתי רוצה מאוד ללכת איתך עכשיו, אבל יש לי תפקיד בעולם. יעבור נא אדוני לפני עבדו. יעבור נא אדוני לפני עבדו בעברית של היום פירושו, קח את העולם הזה. אתה תצליח לפניי, אני יודע. אנחנו ניפגש בהמשך. לא עכשיו. השאיפה הזאת נשארה בעולם, ומאז שהיא נשארה בעולם, ההלכה הזאת שעשיו שונא ליעקב, מלבה כל הזמן את השטח. יעקב לא הושיט לעשיו, עשיו הולך אל ארץ מפני יעקב אחיו, יעקב חוזר לארץ כנען ויושב בסוכות ובונה לעצמו בית ולמקנה הוא עושה סוכות. הנתק נוצר, ומאז לא שמענו על אדום ועל יעקב. מילה. שנת ה-40 הגיעה, עם ישראל חטא במדבר, משה שולח מלאכים מקדש אל מלך אדום ואומר לו, כה אמר אחיך ישראל. אתה אח, ואני אח, ועכשיו נקשיב טוב למה הוא אומר. אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאת. שואלים הפרשנים אם הוא רוצה לספר לו על ההיסטוריה שלו, למה הוא מתחיל מיציאת מצרים? שיתחיל מההתחלה. התשובה היא פשוטה. בהתחלה הוא יודע, הוא מספר לו מהמקום שבו הם נפרדו. בפרק שבו הפסקנו יחד. זוכר את הפרק? אני צריך לספר לך את הרמי עובד אבי, הרי זה סיפרתי לך כבר שם. אני מתחיל איתך מבירד מצרים.
ומה קרה להם? ויראו אותנו המצרים, לנו ולאבותינו. ועכשיו אני רוצה לגלות לך, מה אתה חושב, שהיה שם פתאום איזה דיוויזיה יהודית שהגיעה ועשתה איזה מלחמה גדולה? ונצעק וישמע. אתה זוכר בבית שאתה היית יוצא לצוד צייד ואני הייתי הולך להתפלל? אתה זוכר שאבא סיכם בעצם את החלוקה בינינו במשפט גדול שסידר את כל הברכה? הכל, כל יעקב. והידיים ידי איתה. כשאתה באת אל אבא ואמרת לו שהברכה נגנבה, אבא שמע ואמר לך שיש פתח מילות אחד כדי לנצח את יעקב. אמנם גביר שמתיב לך, ונתתי לו למשול, הכל נכון, אבל יש פתח מילות. והיה כאשר תריד, ופרקת אולו מעל צוואריך. אם יעקב יאבד את הכוח שלו, אתה מנצח איתו. ובכן עשיו, אדום, אתה יודע מה עשינו בהיסטוריה? צעקנו, והשם שלנו. ועכשיו אני בא אליך עם הכל, כל יעקב. אני נואם לך את הנאום שרצית ממני אז, בפרשת וישלח בבראשית. אני באתי להשם. אילו הכל היה קשורה, ההמשך היה צריך להיות שיעקב עובר עכשיו דרך ארץ אדום, ומתקיים ועלו מושיעים בהר עיבם. ומתקיים והיה השם למלך על כל הארץ. לכן הפנייה הראשונה היא בכלל לא במלחמה, והיא דווקא למלך אדום אחי. זאת האמירה המפתיעה, והנה אנחנו בקדש, עיר קצה גבולך. אתה הרי מחכה לזה. גם אני מחכה לזה. ההיסטוריה מחכה למפגש. מלך אדום אפילו לא מטריח את עצמו אישית לענות לו. שולח מכתב רשמי, ויאמר אליו אדום. הוא אומר לו את המילים הפשוטות הבאות, לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. אתה מדבר הרבה על הנושא של הדיבור והכל. אתה נואם גם נאום ארוך. אתה בהחלט צודק. אתה בא אליי באומנות שירשת מאביך. אני בא אליי באומנות. אני בא אליך באומנות שירשתי מאביך. אתה עובר פה, אתה תראה מה זה הידיים ידי זה. למה? מלך אדום אומר למשה בעצם את המשפט הבא. תגיד משה רבינו,
אתם באמת השתמשתם רק בכל? מה היה לפני שתי דקות בסלע? גם השתמשת בכל? למה כשאמרו לך לדבר איתי? למה פעמיים? מה שקרה בפרשת מי מריבה הוא הדבר הכי פשוט וגדול שהתרחש בעם ישראל במדבר. משה רבנו מצטווה כך את המטה, שואל הרמב"ן, למה מטה אם לא צריך להכות? משה רבנו אומר רש"י, מצטווה כך את המטה, ועכשיו במילים שלנו, ותחזיק אותו ביד, ותבוא אל הסלע, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע, ותגלו לעם ישראל, שכשעם ישראל מבוטל אל הקדוש ברוך הוא, גם הסלע עושה את דבר השם. תגלו לעם ישראל שנייה לפני שהוא נכנס לארץ, מקדש. הנה הוא הולך להיכנס. תגלו לו בשביל מה אנחנו נכנסים לארץ. אנחנו נכנסים לארץ כדי לגלות את הכל, כל יעקב. קח את המטה, זה המטה שהשתמשת בו כל ההיסטוריה, ותראה תם עידן המטה. דבר אל הסלע, וכשתדבר אל הסלע, והסלע יעשה את מה שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכך, העם הזה יבין שהוא מממש את תפקידו. יש לו תפקיד אחד כשהוא ייכנס אל הארץ. הוא יצטרך לקחת את המדבר ולעשות כאן יסוס ומדבר וצייה, ויצטרך לקחת את הנמר כדי שהוא ירבט עם הגדי, ויצטרך לקחת את האריה כדי שהוא יאכל תבן עם הבקר. הוא יצטרך לממש את הכל. הוא לא יצטרך לחכות עכשיו לא 2,000 שנה, לא 3,000 שנה. אתה יודע מתי נמר ירבט עם הגדי? ואריה כבקר יאכל תבן, וזאב וטלה יראו יחדיו. שהזאב ידע שגם הטלה וגם הוא כולם בתהילים אל הקדוש ברוך הוא. מה שעשה האדם הראשון בגן עדן, שנתן שמות לכולם לפני שהוא חטא, אתה צריך עכשיו לעשות. לצורך זה דבר אל הסלע. משה רבינו מאבד את הכוח לדבר. הוא מאבד את הכוח לדבר מפני שכשהוא רואה את העם הזה בשנה ה-40, פונה, מבקש אמנם בקשה קטנה מים, אבל כבר לא מאמין בערך עצמו, רואה את עצמו כקהל שפונה כאוסף קהל כזה שמבקש מים ורוצה איזשהו כוח. רק עכשיו מרים מתה והוא צועק, הוא לא רואה כבר את ההמשך. גם משה רבינו מאבד את הכוח בשנה ה-40. ואז משה רבינו מכה בסלע. למה הוא לקח גם את אהרון? למה הוא היכה פעמיים? מסיבה פשוטה. כי הוא פעל עם כוח. כי צריך כוח כדי להחזיק עם כזה. ואתה לא מבין שבכלל זה לא הכוח, לא אתה מחזיק. אם תדבר, והעם יראה את הדיבור, ויתחבר אל השורש שלו, לא צריך שניים שיחזיקו את העם, ולא צריך להכות את במטה, את הכל, הכל יסתדר. זאת פרשת מי מריבה. כשפרשת מי מריבה מסתיימת, מגיעה מיד פרשת מלך אדום. כי פרשת מלך אדום היא הניסיון של יעקב לחזור לכל, כל יעקב, והתשובה של אדום, של הידיים ידי עשיו. כי פרשת מי מריבה באה לברר לפני הכניסה לארץ, בשביל מה אנחנו נכנסים לארץ. בני ישראל רואים את הגזירה, ומשה רבינו לא פונה שוב, כי הוא מבין את החטא. הוא מבין שאילו הוא היה זוכה, מלך אדום היה מקבל אותו בזרועות פתוחות, כי כל מה שהוא רוצה זה דרך המלך מילך.
ולעבור לארץ ישראל ולחזור אל האחווה ולייצר מחדש את העולם הזה. בני ישראל פונים, מתחננים, ובני אדום יוצאים עם החטא. ההמשך של זה הוא פשוט. מתחילים לסובב את ארץ אדום. מסובבים את ארץ אדום, וכולם צריכים ללמוד רגע רגע את פרשת אדום. רואים את הדרך הקצרה? זה לא מאוטו, זה ברגל. רואים? את זה מסובבים. ונפשו של העם קצרה. האם מתחילים לחזור אחורה? ולעם הזה כבר אין כוח. כדאי לזכור כאן את הנקודה המהותית. הדור הזה ברובו הגדול נולד במדבר. הזקנים שבו אולי עוד זוכרים מלפני אותם בני 20 את הימים של הכניסה למדבר. הדור הזה נולד למדבר שיש בו מן וסלן ובאר וענני כבוד. לא היה יום שהוא לא ראה את זה. והדור הזה כבר רוצה ריבונות. הוא רוצה ארץ. הוא רוצה תכלס. הלחם לא קלוקל, 40 שנה הם אוכלים את זה והכל מסתדר. אבל נמאס להם מהשיטה הזאת של לחם מן השמיים. זה קלוקל לגביהם כבר. הם רוצים כוח. מטה שמקים בו, ידיים שזורעות ומוציאות את הלחם. והם צודקים, צריך את זה. אבל אין טעם להיכנס אם אתם שוכחים שגם כשהידיים זורעות את הלחם, זה הקודש ברוך הוא שמוציא אותו. והעם פונה ואומר, די כבר, הלחם הזה קלוקל. אבל הוא לא אומר רק את זה, הוא מדבר באלוהים ובמשה, כי הוא כבר מתנתק. הוא כבר מנותק מהכוח, מהשורש, מהמקור. הוא כבר מתחיל להשוות חלילה את משה לקדוש ברוך הוא. כבר אין לו כוח. מה עושה הקדוש ברוך הוא? את הדבר הפשוט ביותר. הפעם זו לא מגפה פלאית. הוא לא שולח דבר. הוא לא שולח חיות רעות. הוא שולח נחשים. איך מגדיר משה רבינו את המדבר הזה? משה רבנו מגדיר את המדבר בצורה הכי פשוטה שיש בספר דברים. המדבר הזה הוא מקום שרף ונחש ועקרב וצמאון אשר אין שמיים. שימו לב מה קרה פה. קרה פה דבר כל כך פשוט. אתם רוצים את הכל טבעי? קחו טבעי. במדבר יש נחשים. ביקשתם טבע? הנה טבע. לא רוצים לחם קלוקל. נמאס מן. אתם יודעים מה זה מדבר? מדבר זה נחשים. זכורה לטוב, מורתנו נחמה ליבוביץ' עליה השלום, שהעירה הערה נפלאה, מבחינת הדקדוק, לא שמים לב לזה לפעמים. וישלח השם בעם את הנחשים. וישלח, אם נשים לב בדקדוק המקראי, גם בדקדוק העברי אני חושב, אבל במקרא תמיד זה לא וישלח, זה שני דברים אחרים. לשלוח זה לשלוח משהו ממקום למקום. וישלח משה מלאכים, וישלח יעקב מלאכים. לשלח זה להוציא דבר מכלא. שלח את עמי. שלח תשלח את האם והבנים תיקח לך. זה לשלח. לשלח במדבר את הנחשים השרפים, זה להוציא אותם מהכלא של 40 שנות נס. הם חיכו מזמן לצאת החוצה הנחשים. רק משהו עצר אותם. הדבר הטבעי ביותר של הנחשים היה לצאת מזמן. בשנה ה-40 בא עם ישראל ואומר, מספיק, לא רוצים יותר על הנס, לא רוצים, הלחם הזה קלוקל כי הוא ניסי. לא כי הוא קלוקל, הוא נהדר, תעמוק כצפיחית בדבש. רוצים לחם ממעדר, לא רוצים לחם ממשמיים.
וצודקים. אבל רוצים את זה, ובו זמנית רוצים את זה, וכדי שבטוח שבזה נזכה, מבקשים להתנתק מהמקור. חטאנו כי דיברנו בהשם בבר. זה החטא. רוצים את הידיים, את הכוח, את העוצמה. ובאווירה הזאת ששוררת בעם, גם מי מריבה מגיע עם ההכאה בסדר. מה עושה משה? הנחשים נושכים. עם רב מת. טבעי. עם ישראל מבין, זו טעות. יש משהו אצלנו מעל הטבע. התפלל אל השם. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כל כך מזכיר לנו ממש במילים את הפסוקים להבדיל לפני הרבה שנים במצרים. חטאתי להשם, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, התפלל אל השם ויסר מעלי את הנגע הזה, כך אמר פרעו. כשהוא הבין שיש משהו מעל הקוסמים שלו, יש משהו מעל הנחשים והקסמים והרעיונות שלו. כשהוא קלט את זה, הוא הבין שיש משהו שקוראים לו התפלל אל השם. מה עושה משה? הוא עושה את הדבר הפשוט ביותר. הוא לוקח נחש, שאלנו למה מנחושת. והוא שם אותו על נס. מה זה ההוקוס פוקוס? ניסינו להבין. אבל זה המשך של כל הפרשה. הוא לוקח נחש ואומר להם, רבותיי, בואו רק רגע. אתם רוצים להבין, בואו. אתם רוצים טבע. אתם יכולים לטעות. נחש חי, זה טבעי שהוא ממין. נכון? המתקנה שלכם עכשיו יכולה להיות בסדר. אני אתפלל, והנחשים החיים לא ממיתים. עוד 20 שנה תסבירו שהנחשים החיים הפסיקו להמית, כי מזג האוויר עבר עם הרוח הצפונית מכיוון א' לכיוון ת'. זה הגיוני? עכשיו בוא אני אראה לך. זה טבעי שנחש חי ממית. אתם רואים את נחש הנחושת? זה טבעי שנחש מת מחיים. זה כל מה שאני רוצה שתראו. יש כאן נחש חי, יש כאן נחש מת, ואין כאן בכלל נחשים. יש כאן קודם בו. בשנייה שאמרתם למה העליתונו, בשנייה שאמרתם וידבר העם באלוהים ובמשה, באותה שנייה פשוט ניתקתם את עצמכם ממקור הכוח. הזרם נגמר. כשהזרם נגמר, הנחשים יוצאים מהכלום. זה טבעי שהם יוצאים מהכלום. כך העולם בנוי מההתחלה. באותה שנייה שהאדם וחווה ניתקו את עצמם ממקור הכוח, הנחש יצא מהכלום. את הנחש הזה לקח משה רבינו כדי לברר עם פרעה מה קורה. זה פשוט. הוא צריך לצאת מהכלום. מה שהוא מחזיק אותנו מעל הנחשים, זה החיבור אל השורש. זה החיבור אל המקור. עם ישראל מאבד את כוח הדיבור, אז מישהו מקבל אותו. בלעם. הוא לוקח את הכוח. אבל מה הוא עושה בכוח? הוא לוקח את הכוח ומבקש להחזיר את הכל אל הקסמים ואל הנחשים. להחזיר את הכל אל ההוקוס פוקוס. עד שהוא מגיע פתאום למסקנה כזו שהוא לא יכול לעמוד בה. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. והוא נוסע אל המדבר עיניו ורואה את ישראל שוכן לשבטיו, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. יש הרבה פירושים שמנסים לענות על השאלה שהצגנו בתחילת השיעור, בשביל מה בא כל הסיפור של בלעם. אברבנאל עצמו למשל אומר, באמת אין שום ערך לכללה של בלעם, לא היה נורא בכלל שיקלל. אלא מה כל הרעיון, אברבנאל עומד תשובה יפה מאוד פרקטית, כל הבעיה בכללה של בלעם היה שבמצב כזה של העם הוא יכול לשבור מורלית את העם. עוד קרה, עוד אבן. בעל מדרשי התורה אומר פירוש אחר לגמרי. האסון של בלעם בכלל לא היה על העם, על העם לא היה קורה כלום. בלעם ידע יפה מאוד שמהכללה שלו לא יצא שום דבר, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו שלא יצא. בלעם רק רצה דבר אחד. שבמשך כל ההיסטוריה, כשישאלו אומות העולם, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה. איך העם הזה מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם? גם בטוב, אבל גם ברע. כשהוא חוטא, אז האומות רואים, תראו מה קורה לו כשהוא חוטא. בא בלעם ואמר, רק רגע, איך אני מנתק את העולם מהרעיון האלוקי הזה? אני אקלל. זה לא יעבוד הפעם. אד הוק זה לא יעזור. אבל עוד 1,000 שנה יגידו, אתם יודעים למה זה קרה. הכללה היא. יש איזה ערך לטווח ארוך. יעזבו קצת את השורש, ויאמינו קצת בקסמים שלי. לכן צריך הקדוש ברוך הוא להפוך את הכללה לברכה. לא הייתה כללה, הייתה ברכה. את הכוח אין לבלעם. זאת המלחמה הגדולה. כל מה שמתרחש בשנה ה-40, הוא אותה החמצה היסטורית אדירה, שסיעה נמצא במי מריבה, וההתגלות שלה במלך אדום, והעונש שלה בנחשים, והמכה שלה אצל בלעם. וכל המהלך הוא מהלך של ניסיון לנתק את העם מהשורש שלו. כשננתק אותו מהשורש שלו, כשנפשו תקוץ בלחם הקלוקל, כשהוא יבקש להבין הכל ממשי וחזק וטבעי, וברור ומוחש, הוא יאבד את ערכו. נקרב אותו אל ארץ ישראל, ונבקש ממנו עם ההתקרבות הזאת אל הארץ, להשתחרר מהאמונה הערכית, הרוח, להשתחרר מהכל כל יעקב. זה הניסיון. זה הרטף של כל הפרשה. איך פתחנו, בזה אנחנו עומדים כבר אחרי הזמן. מה בין תלמידיו של בלעם הרשע לתלמידיו של אברהם אבינו? זאת משנה שחותמת את הפרק החמישי של מסכת ברכות, לפני המשניות שבהם עסקנו בפעם האחרונה, יהודה בן תימה ושמואל הקטן שם. כל הפרק החמישי עד לשם זה משניות בלי אומרים, בלי שם אומר. אנחנו בלימוד שלנו באבות כל פעם ניסינו לחבר את ההוא היה להוא היה אומר. בפרק ה' אין מי היה אומר. זה פרק שמתחיל ב10 מאמרות נברא העולם, 10 ניסים, 10 דורות, 10 עד סוף הפרק. הפרק הזה מתחיל באיך נברא העולם. הוא מסתיים בשתי מגמות בעולם. אחת של אברהם אבינו, אחת של בלעם הרשע. אברהם אבינו מבקש לחבר את העולם אל השורש שלו. אברהם אבינו הוא זה שהציץ וחיפש את בעל הבירה. בלעם הרשע גם הוא קיבל כוחות אדירים. ובלעם הרשע חיפש איך לנתק את העולם מהשורש שלו. אברהם חיפש את החסד, כי הוא ידע שבמקור הכל טוב. בלעם חיפש את הרע, את הזעם. לכן הוא חיפש את הקוסמות, את הנחשים, את הקסמים. מה עקוב, הוא אומר, לא כבו אל, ומה אזעום, לא זעם השם. כל מה שהוא מחפש זה את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא זועם. אז אפשר לנצח עם ממלכת הרע שמסתובבת בעולם. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? העולם מחולק לשני חלקים. לתלמידים של מי שמחפש את המקור האלוקי הטוב של הכל, ולתלמידים של מי שמחפש את הרע, את המשחית, את הכוח של הנמר להישאר תמיד נמר שלא ירבד ממנו. לתלמידיו של אברהם אבינו יש עין טובה. יש להם עין טובה בין אחד לשני. כי כל אחד מבין שהשני מחובר לאותו המקור שהוא מחובר לו. ויש להם רוח נמוכה. הם לא מדברים באלוהים ובמשה. ויש להם נפש שפלה. תלמידיו של בלעם הרשע הם לאו דווקא רשעים ממואב או מארם שרוצים להרוג יהודים. הם רק אלה שתמיד מחפשים את איפה לא נמצא הרצון הטוב האלוקי שהוא השורש של הכל. איך מתנתקים משם. לכן תמיד יש להם עין רעה. כי הם מתחברים אל הרע. וזה מפני שיש להם נפש גבוהה. רחבה. רוח גבוהה. זה תלמידיו של בלעם הרשע. בלעם הרשע הוא האנטיתזה לכל תורתו של משה. איך אומרים חז"ל, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. פרשת בלעם היא האנטיתזה לספרו של משה. ספרו של משה זה אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מהארץ הזאת שבה אמרו מי השם אשר ישמע בקולו. פרשת בלעם זה הניסיון לחזור אל המקום ההוא. בלעם יכול להציג כוח כשאנחנו משחררים את עצמנו מחובת הכל כל יעקב ונדבקים רק בידיים. הפרה האדומה שבה פתחנו ולא הגענו אליה באמת שייכת הייתה לשנה השנייה. למה היא מופיעה פה? מה זאת כל הפרה האדומה? איך אמרו חז"ל? פרה אדומה מבקשת לחפר על חטא העגל. איך? תבוא האם, הפרה, ותקנח את צואת בנה. העגל הוא הניתוק. הוא הניתוק מהשורש, הוא האלה אלוהיך ישראל. את התיקון לניתוק הזה צריך לעשות דרך התחברות אל השורש. אמא היא השורש. צריך היה להביא את פרה אדומה לפני 38 שנה. אבל חיכו עם זה לשנה ה-40, כדי להסביר את שורש הנפילות, וממנו את שורש התיקון שאיתו יוכלו להיכנס מכאן לארץ ישראל. ערב טוב.